עיקר כוונת הספירה בפשיטות, עיקר כוונה שספירת העומר יש הרבה, בספירת העומר יש המון כוונות. אלה שמתפללים עם כוונות האריזה, אז בימי ספירת העומר הם לא מכוונים בשום תפילה, רק בספירת העומר. כי זה עיקר העבודה של ימי ספירת העומר, זה הכוונות של הספירה. וכאן הוא בא לדבר על משהו אחר לגמרי. הוא מדבר על ספירה, על כוונה בספירה, אבל כוונה פשוטה בספירה. לא כוונה על פי קבלה ועל פי ספירות ועל פי עניינים, רק כוונת הספירה בפשיטות, שצריכים לדעת שימי האדם מנויים וספורים במספר ובמניין כל יום ויום. החסידים של פעם היו סופרים תמיד, לא רק בספירת העומר. כל יום היו סופרים כמה ימים עברו ממתי שהם נולדו. ככה הם נהגו. והאדם יצטרך להיתן דין וחשבון מכל יום ויום. כי אין שום יום הולך לבטלה חס ושלום. ואפילו שעה ורגע אחת אינו הולך לבטלה חס ושלום. בבחינת שבע שבתות תמימות תהיינה. יש פרפקציוניסטים שיתפסו על זה טרמפ ויתחילו לעבוד את השם עד כלות הנשימה וישארו בלי נשימה. כי אפילו רגע אחד לא נברא לבטלה. וחז"ל אמרו את זה. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה. אם אנחנו יודעים שהשם בורא את העולם כל רגע מחדש, אז כל רגע יש לנו את כל העולם כולו. אז אם הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה, כל שכן שהוא לא בורא את כל העולם כולו לבטלה. אז יוצא מזה שהוא לא בורא שום רגע לבטלה. זה ברור? הקדוש ברוך הוא לא בורא שום רגע לבטלה. נו, מה אני עושה עם הרגע? מה עשיתי עם הרגע? אז צריך לדעת שזה לא ככה. אמרנו את זה כמה פעמים, רב חיים מצאנז, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אתה רעב, תאכל. אתה עייף, תישן. כל היתר, תעבוד את השם. זאת אומרת, במילים אחרות גם זה עבודת השם. כן? והעיקר הטענה, התביעה נגד בן אדם שאין ימיו מנויים וספורים, שהוא לא שואל את עצמו מה אני עושה עכשיו. אם בן אדם שואל את עצמו שאלה פשוטה, דיברנו גם על זה בהקשר אחר. אנחנו דיברנו על זה בהקשר של עם מה הזמן מתמלא לי. אבל אם בן אדם שואל את עצמו מה אני עושה עכשיו בפועל, מה אני עושה עכשיו? הרבה פעמים זה קורה שאנחנו חולמים ולא מודעים בכלל, ומגיע חבר, הוא אומר, רגע, אפשר להפריע לך? רגע, מה אתה עושה עכשיו? אז כשהוא אומר, מה אתה עושה עכשיו, אנחנו פתאום קולטים שאנחנו באמת לא יודעים מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו לא יודעים למה אנחנו חיים, אנחנו לא יודעים כלום. וכאילו איזה מין מחיקה כזאת של רגע שנמחק מתוך כל המכלול, ולפעמים רוב הזמן הוא כזה. וזה ממש עגום. ההתחלה של הכל זה שאלה אחת קטנה, מה אני עושה עכשיו? וכמו שיהודי שואל איזה יום סופרים היום? אז במשך החיים, כאילו איפה החתיכה הזאת נכנסת לפאזל? זאת השאלה. שהשבע, אז מה זה שבע שבתות מיום תמימות תהיינה? אומר שהשבע שבתות האלה זה מרמז על 70 שנה של האדם. למרות ששבע שבתות זה לא 70, זה 49. אבל הוא עושה איזה חשבון בליקוטי ההלכות, פה יש רק את הקיצור, אני לא הסתכלתי שם. שהשבע שבתות, שבת זה שלמות, כמו שעשר שנים בחיים שלנו זה שלמות, אותו דבר שבע ימים זה שלמות. והשבע שבתות בדרך רמז, כל שבוע מרמזת על עשר שנים בחיי האדם. ועליהם נאמר שבע שבתות תמימות תהיינה. וגם צריך להבין ש-70 שנה זה לא 70 שנה על הלוח, כי אנשים לא חיים 70 שנה, חיים או פחות או יותר, זה נדיר שבן אדם חי בדיוק 70 שנה. ה-70 שנה זה, למה קוראים לזה 70 שנה, אם יש נותן לבן 70 שנה? הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם זמן לתקן את כל המידות שלו. וכל מידה כלולה, יש שבע מידות, את המוחין לא צריך לתקן. אבל כל מידה כלולה מעשר. בכל מידה יש את החוכמה של המידה, ואת הבינה של המידה, ואת הדעת של המידה, ואת כל שבע המידות של המידה. הממילא נותנים לאדם 70 שנה, זאת אומרת, נותנים לו 70 כלים לתקן את המידות. זה הנקודה של ה-70 שנה. כשאנחנו מדברים בספירת העומר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו 7 שבועות, הוא לא נותן לנו 10 שביעיות, הוא נותן לנו 7 שביעיות. כל יום אנחנו מתפללים שנזכה לתקן מה שפגמנו באחד מה... באחד מחלקי 49 האלה. אז זה לא שאנחנו שם מתקנים את הפגם שפגמנו, המוח הוא לא פגום, המוח הוא פגום מבחינה זאת שהוא מתעלם, שהוא נעלם, שהוא לא מתפקד, שהוא איננו, אבל המוח לא הופך להיות רע. אין שכל טוב ושכל רע, יש שכל נכון ושכל לא נכון. אם מתקנים את המידות, אז גם המוח נהיה מתוקן. השכל הוא לא נכון בגלל שהמידות סוחבות אותו לכיוון לא נכון. השוחד יעבר עיני חכמים. שוחד זה גם במידות. ממילא זה מושך אותו לכיוון לא נכון גם במוח. אבל אם הוא מתפלל שהוא יתקן את המידות, אז דרך ממילא הוא יתקן גם את המוחין. אבל בעבודה של האדם, לא בתפילה, אלא מה שבן אדם צריך לעשות עם עצמו, אז הוא צריך להשתמש במוח אחרי שהוא כבר יתפלל, והוא תיקן את הפגמים שלו וכל זה, היצר הרע מתחדש על האדם כל יום. כמה שהוא תמיד מגיע עוד פעם. בשביל זה הבן אדם צריך להשתמש, לא מספיק בתפילה שהוא מתפלל שזה יתוקן הפגם וכל זה, אלא הוא צריך להשתמש במוחין שלו כדי לעצב את המידות מחדש, לתת להם את הכיוון הנכון. המידה, השורש של כל מידה זה שבן אדם דואג לעצמו. זה ההבדל בין המוחין למידות. במוחין הבן אדם הוא יותר פתוח לראות מה יש, בלי קשר לעצמו. אם הוא פתוח לראות מה יש בגלל שהוא רוצה משהו לעצמו, זה המוחין של המידות, זה לא המוחין האובייקטיביים, זה לא המוחין האמיתיים. מוחין אמיתיים זה הסקרנות הטבעית שיש לנו להיפתח, לראות מה יש. ושמה, אם אנחנו משתמשים בזה נכון, אנחנו יכולים לתת כיוון נכון למידות, שהמידות לא יהיו כולם רק מבוססות על אהבת עצמי, אלא על לעשות טוב, לגרום טוב, ללכת, לכתך אחריי, למרות שזה מדבר, איך שכתוב שם בפסוק. בשביל זה אנחנו מקבלים, בכל סט כזה, מקבלים סט של 10 כלים. 10 כלים האלה על ציר הזמן, אז באופן פשוט זה נהיה מתורגם למספר 10 של שנים. כל שנה כאילו יש כוח לעשות משהו אחר. אבל זה בעצם, זה לא, אם לא עשיתי את זה אתמול, אני צריך לעשות את זה היום, ואני צריך לעשות את זה היום, גם את מה שצריך לעשות היום וגם את מה שלא עשיתי אתמול. אני צריך להיות פשתיים יותר זריז. כי השבע שבתות מרמזים על כל ימי חיי האדם, כמבואר בפנים. זה בחינת מצוות הספירה שצריכים לספור תכף אחר יציאת מצרים, שביציאת מצרים נהיינו כאילו נולדנו. ראינו את זה בשם ישמעאל שקראנו לפני פסח. הוא מביא מאמר חז"ל למה היו ישראל דומים למצרים, במצרים, לעובר בתוך גוף של בהמה. והקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו, כמו שעוזרים לבהמה, מילדים בהמה, יש לפעמים בהמה מקשה ללד, אז רואים שני ידיים של עגל יוצאים החוצה וזה לא הולך, פשוט מושכים את זה, מושכים את זה עד שזה יוצא. ככה הקדוש ברוך הוא עשה לנו במצרים. זאת אומרת, במצרים נולדנו, ביציאת מצרים נולדנו, במכת בכורות, בקריאת ים סוף, אז נולדנו. ומיד אחרי שנולדים צריך להתחיל לספור בני כמה אנחנו, כי נולדנו אנשים מבוגרים, לא נולדנו תינוקות. כמו שאדם הראשון נברא, הוא נברא בן אדם, כתוב במדרש, אדם הראשון נברא כמו בחור בן 20, לא שהוא נברא כמו תינוק בן יום. הממילא צריכים לספור בכל יום בפה מלא כדי לזכור היטב שימי האדם מנויים וספורים. בבחינת למנות ימינו כן הודה, ומה כתוב בסוף? ונביא לבב חוכמה. מה פירוש נביא? נגלה, נוציא מהכוח אל הפועל. אנחנו נביא, כמו שמביאים ביקורים. לא מדובר שם בפסוק על נביא, כן? על נביא שאומר נבואה. מדובר על למנות, אם אנחנו מודעים למספר ימינו, ואנחנו סופרים אותם, על ידי זה אנחנו נביא, נוציא מהכוח אל הפועל את חוכמת הלב שלנו. ככה הלב לא מבטא חוכמה, הוא מבטא את השטויות שלו. אבל אם נדע שהימים הם מנויים וספורים, אנחנו נוכל למצוא את את חוכמת הלב. כתוב שם באותו פרק, יש לי את זה פה, כתוב שם כמה פסוקים לפני זה, רבי נתן מסביר את זה בליקוטי ההלכות יותר באריכות, הוא כותב ככה, תפילה למשה איש האלוקים, כתוב, תשב אנוש עד דקה ותאמר שוב בני אדם. מה מביא את האדם לחזור בתשובה? כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה. מה פירוש אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור? אז את זה הוא מביא, כמו שכתוב בליקוטי מהר"ן, קראנו את זה כמה פעמים בפנים, שכשבן אדם מתעורר מהשינה, אז יכול להיות שהוא חלם בשינה חלום, שרק בשביל לספר אותו לוקח הרבה זמן. יכול להיות שהוא חלם על שנה, או על כל החיים שלו, הוא חלם חלום על אורך חיים שלם. הוא נולד בחלום ומת בחלום, עבר את כל החיים שלו, וכשהוא מתעורר אחרי זה, הוא מסתכל על השעון, ישן רבע שעה בקושי. כך כתוב שם. אז שם כתוב בהמשך, שמתי שבן אדם עוזב את הגוף, אז הוא עובר את אותה חוויה. הוא עוזב את הגוף, זה חשוב לדעת את זה. כשבן אדם עוזב את הגוף, הוא מסתכל אחורה על ה-70 שנה שהוא היה בעולם הזה, או על ה-90 שנה, על כמה שהוא היה, הוא אומר, וואי, איזה חלום ארוך, כמה ישנתי, כמה דקות. כי עכשיו הוא נמצא בעולם יותר גבוה, וההבדל בין עולם לעולם, זה ההבדל שהמקום הוא אחרת והזמן הוא אחרת. המקום הוא אחרת, בעולם שלנו המקום הוא פיזי, שם המקום הוא מדרגה, אבל הזמן הוא שונה לחלוטין. חוויית הזמן היא שונה לחלוטין. מה שפה נראה לנו זמן ארוך וזה, ושם כל זה עושים מסביב זה עיגול קטן של אגורה. והזמן שם הוא זמן שונה לחלוטין, לגמרי. אין לזה שום ערך. ועל זה הוא אומר, אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. כל פעם שעולים בדרגה, אז רואים את כל האלף שנים של הדרגה הנמוכה יותר, יום אתמול כי יעבור, זה חלף, והשמורה בלילה. עכשיו, איך אפשר להיווכח שזה כך? אז זה הפסוק אומר בהמשך, זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף. פה כתוב המשל בתוך הפסוק. זרמתם שינה יהיו, הכוונה היא שהמחשבות בלילה זורמות. איך נראות המחשבות בלילה? חלומות. המחשבות זורמות, ובבוקר המחשבות האלה הן כחציר יחלוף. לא נשאר מהן זכר. הן כאילו, זה היה חלום מאוד טעון ומאוד זה, וכמעט הרגו אותי בחלום הזה. אני קם בבוקר, לא נשאר כלום. עכשיו הוא אומר, מזה הבן אדם צריך ללמוד, בבוקר, כשהוא כבר מתעורר, יציץ, הוא רואה את העולם, הוא רואה את העולם, הוא עכשיו פתאום כל ה... הוא עוד פעם נכנס לעולם. והעולם הזה מאיים עליו לבלוע אותו. וחלף. אבל צריך לזכור שזה יחלוף. מתי הוא יווכח בכך? לערב ימולל ויבש. כשהוא יהיה זקן והוא ילך להיפטר מן העולם, הוא יסתכל על כל החיים שלו, יגיד, וואי, זה היה כמו לפני 5 דקות. ואז באמת זה הכנה לזה שהוא יצא מהגוף, אז הוא באמת יחווה את זה כמו 5 דקות.
נקודת השמורה
השמורה בלילה זה עוד יותר מהר מה שיום אתמול כי יעבור. יום אתמול זה לפחות 12 שעות. השמורה זה 3 שעות, 4 שעות, תלוי לפי איזו שיטה. וכל זה מרוכז בתוך הארבע מילים האלה, למנות ימינו כנודע. והוא מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, שהלמנות ימינו יהיה עם מודעות נכונה. כי בן אדם יכול לקחת את זה לכל מיני כיוונים. הוא יכול לקחת את זה, הוא יכול לבעוט בזה, ולהגיד די, זה... הברסלבים האלה תמיד מדברים על יום המיטה, על זיכרון יום המיטה. הם אנשים דיכאוניים, תמיד חושבים על זה שהם ימותו. היה הרב לוי יצחק בנדר אמר פעם, שהבן אדם הדיכאוני הוא בן אדם שמדחיק את יום המוות. בפנים הוא פוחד פחד מוות מהרגע הזה, והוא מדחיק את זה, ואז יש לו בעיה פסיכולוגית. הבן אדם שחווה את זה כל יום, והוא לא פוחד מזה, איך כתב המשורר, אני לא זוכר באיזה שיר זה כתוב, אל המוות הישירו מבט, והוא השפיל את עיניו. זוכרים איפה זה? אז בן אדם כזה, הוא בן אדם שמח. הוא לא בן אדם עצוב. ובשביל זה צריך עזרה מלמעלה, צריך בקשה שלמנות ימינו כן הודע, שהקדוש ברוך הוא כמו הודע את ירושלים. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא צריך להודיע לנו. הוא צריך להכניס לנו את זה במודעות בצורה כזאת שלא תהיה, שלא תיקח אותנו למקומות לא טובים. כי מחמת זוהמת מצרים יכולים הסתרא אחרא והקליפות לבלבל את המוח. כאן הוא נותן עוד דוגמה, לא דוגמה של דיכאון, אלא דוגמה הפוכה. שבן אדם כאילו, יאללה, זה לא מעניין כבר. שמעתי את זה 1,000 פעם, ואפילו אם זה נכון, אז אני אבוד, אז אין לי תקווה. בתשובה אני הרי לא אחזור. בתשובה אני לא אחזור אף פעם בחיים שלי. ניסיתי כבר 20 פעם, זה לא הולך לי. אז כנראה שאני לא אחזור בתשובה, אז למה אני לחשוב על זה אם אני כן ימות או לא ימות? ואם אני חושב שאני אמות, אז עד הרבה, איך אמר אלישע בן אבויה? עולם הבא כבר לא יהיה לי, לפחות בוא אני אעשה חיים פה בעולם הזה, אז הוא הולך לחטוא יותר. ואז הוא יטעה את עצמו כאילו אין היום הזה שהוא בו מסוגל לעבודת הבורא יתברך. וירצה לדחות עבודת השם מיום ליום חס ושלום. כמצוי זאת ברוב בני אדם, שעיקר התרחקותם מעבודת השם, הוא רק על ידי זה שדוחין את עצמה מעבודת השם מיום ליום, על ידי המניעות והבלבולים והעיכובים שיש בכל יום על עבודת השם. וכמו שאומרים, איך אמר הליצן? הוא אמר, הוא קם מאוחר יום אחד. אז הוא אמר, היום מאוחר מדי, אני אקום כבר מחר. כן, זה מין בחינה כזאת. שבן אדם, הוא יקום, היום הוא בבחינת שוכב במיטתו. בסדר, הוא הולך לעבודה, הוא הולך לבית כנסת למנחה ערבית, בסדר, אבל היום עזוב אותי, היום אני, סמכוני בעשישות, איך כתוב שם, כי חולת אהבה אני, לא, הוא לא חולת אהבה להשם יתברך, הוא חולה אהבה לענייני העולם הזה. היום אני, תעזבו אותי, ממחר. מכירים את כל אלה שמתחילים לשמור דיאטה ממחר, ומתחילים לצחצח שיניים ממחר, ומתחילים לפתוח תוכנית חיסכון ממחר, מתחילים לתכנן לסגור את האוברדרפט ממחר. כל אלה, כל החיים שלהם הם עושים את זה מחר. הם אף פעם לא יעשו את זה. היה לנו משפיע בישיבה, שהוא לימד אותנו, אמר שני דברים שמאוד חשוב לדעת. אם קיבלת החלטה עקרונית להתחיל משהו חדש בעבודת השם, תעשה התחלה הרגע. איש יהודי קיבל על עצמו להתחיל ללמוד משנה יומית. הוא קיבל על עצמו באוטובוס. אין לו ספר משניות עכשיו. את המשנה הראשונה של הש"ס, כל יהודי יודע בעל פה. כן? את השלוש שורות הראשונות, את השלוש מילים הראשונות, אתה יודע, תאמר אותן. ותגיד שזה ההתחלה שלך, למרות שבמשנה יומית מחזיקים עכשיו במסכת אחרת לגמרי. ושתבוא הביתה לא תמשיך את זה, אבל עשית התחלה. אומר אותו, ובדיוק הדבר השני הוא אמר, כשבא לבן אדם איזה עניין של תאוות ותענוגי העולם הזה, אפילו שזה עם בדץ, הכשר גמור, תמיד, לא משנה, אפילו אם זה בדיוק, כאילו, ממש תפור על הזמן ועל המקום ועל ההזדמנות, תמיד תגיד לעצמך עוד 5 דקות. והוא אמר, אני לא אגיד לכם, תראו לבד מה שזה יעשה לכם, שני הדברים האלה. והתלמידים שלו החזיקו מעמד יפה. זה אני יכול להעיד, אני מכיר את האלה שלמדו, אלה שלמדו אצלו, ואלה שלמדו באותו מקום אחרי שהוא נפטר, זה היה הבדל של יום ולילה. ואחד מהדברים זה היה מה שהחזיק אותם. יש דברים שאסור לדחות אותם. כמצוי זאת ברוב בני אדם שעיקר התרחקותם מעבודת השם, הוא רק על ידי שדוחין את עצמם מעבודת השם מיום ליום על ידי המניעות והבלבולים והעיכובים שיש בכל יום על עבודת השם, עד שעל פי רוב נדמה להם כאילו אין זה היום נמנה ונספר כלל, כאילו את היום צריך למחוק מהלוח, היום הזה לא קיים, ועל כן דוחה עצמו ליום המחר. וליום המחר נמצאים מניעות ובלבולים אחרים, ודוחה את עצמו להלן, וכן בכל יום ויום, עד שרוב ימיהם קלים בזה להבל ולריג חס ושלום. יש סיפור על רבי נתן, שהוא היה איזה יום שישי בחורף, שמה היום, באזורים ההם, מתי נהיה שבת בימים הקצרים? בשתיים וחצי, משהו כזה בצהריים, כבר צריך להדליק נרות, נכון? יש מקומות יותר צפוניים, אבל אפילו באוקראינה, לא כל כך צפוני, אבל היה לו איזה יום, רבי נתן היה מתבודד כל יום, לא, הוא לא הצליח, היה צריך לקבל אורחים לשבת, וזה יש הרבה עבודה, לא. אז היה לו שם התלמיד שלו, היה רבי נחמן מטולצ'ין, היה לידו, זה היה בדיוק שבת שהיה אצלו. אז הוא אמר לו, תשמע נחמן, אני שם את היד על המזוזה, תסתכל על השעון, שעברו 5 דקות, תאיר אותי, הוא ידע שהוא ייכנס לתוך התבודדות, אז הוא יכול לאבד את ה... הוא יכול לצאת. אז תאיר אותי. אז טוב, לא היה לו נעים, אבל הוא היה מוכרח. אחרי 5 דקות הוא נגע לו ביד ואמר לו, רבי נתן, עבר 5 דקות. אז הוא אמר לו, 5 דקות גדולות. איך הוא אמר? ואפשר גם, הסיפור היה על 5 דקות. אבל מה אפשר לעשות עם דקה? אנחנו לא יודעים. עם דקה אמיתית, בן אדם יכול להפוך את החיים שלו מחושך לאור, בכל המובנים. דקה אחת, לא צריך יותר. ליום המחר נמצאים מניעות ובלבולים אחרים, ודוחה את עצמו להלן, וכן בכל יום ויום, עד שרוב ימיהם קלים בזה להבל ולריג חס ושלום. ובאמת בוודאי, הוא אומר, דבר אחד הוא מודה להם, לאנשים, שאנשים טוענים שלעבוד את השם זה קשה, זה נכון. אף אחד לא אמר שזה לא קשה. תכף נראה, נסביר את זה יותר. כפי התגברות, השתתחות והתפשטות הסתרה אחר שבכל יום ויום, בוודאי קשה מאוד לעסוק בעבודת השם. נקודה היא כזאת, צריך להבין את זה. כל זמן שבן אדם שקוע בדמיונות, לא קשה לו. ברגע שהוא מתחיל לסחוב את העגלה האמיתית, כמו שאומרים, אז היצר הרע מתחיל לשים לו מקלות בגלגלים. כל מה שבדמיונות באמת לא קשה לו. והרבה פעמים בן אדם פתאום נהיה לו קשה. פתאום כל האופוריה עוברת, כל האורות הגדולים פתאום... אמרו לי את זה פעם, אני הגעתי, השם ישמור, הגעתי לישיבה וחשבתי שבישיבה אני יודע מה יהיה לי. באתי, החזרתי את הבגדים הירוקים והלכתי ללמוד, חשבתי מי יודע מה אני אמצא בישיבה, וזכרתי מהקטנות, זכרתי כל חג וכל שמחת תורה ופורים ויום כיפור ותשעה באב וכל... זכרתי את זה עם המון, באתי מסביבה טובה, זכרתי את זה עם המון אמוציות, עם המון... חשבתי שבישיבה זה יחזור לי, וכאילו, וזה לא חזר. הלכתי לדבר עם אחד מהמורים שם, הוא היה מורה לגמרא דווקא. אבל היה בן אדם ששאלות כאלה היה צריך לשאול אותו. הוא אמר לי, מה אתה לא מבין? אתה התננדת. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך סתירה ימינה, החזיר אותך שתלך בשורה ביחד עם כולם. אז אתה הרגשת כל מיני דברים, לא היית מרגיש את זה, אז היית נופל לגמרי. צדיק לא הייתי, אמרתי, אני באתי מסביבה טובה. אז אם לא היית, לא היית מחזיק בכלל. אז נתנו לך. ריחמו עליך, נתנו לך. מנות ימינו כן הודעה. הקדוש ברוך הוא הודיע לך. אתה לא היית שווה שום דבר. עכשיו אתה באת לכאן, יש לך זמן נוח, אתה בסביבה טובה, אין לך את כל, את כל הניסיונות ההם. אז זה הניסיון שלך. עכשיו אתה צריך את כל מה שנתנו לך, שנתנו לך בהתערות הדלילה, וזה לא מחזיק, זה דמיונות. בלי התערות הדלטטה, הכל נשאר מלמעלה. כשנתנו לך את זה עכשיו, עכשיו דורשים ממך שאתה תבנה במו ידיך את מה שנתנו לך קודם. אז ודאי שאם שמים בן אדם ליד שורה עם בלוקים ואומרים לו לשים בלוק על בלוק, הוא לא מחייך. אם הוא יכול עם לחיצת כפתור לסדר דברים, אז זה בסדר גמור, אז הוא מאוד שמח. הוא יוצר והוא מוכר, אבל הוא עושה ככה כל היום עם האצבעות. אבל אחד שצריך לעשות את העבודה האמיתית, אז זה עבודה קשה. וככה זה תמיד. הוא אומר, באמת נכון, לעבוד את השם אובייקטיבית זה באמת קשה. זה לא קל. אבל צריכים לדע היטב שאף על פי כן זה היום הוא יום. גם היום הקשה והיום שלא זורמים בו, ושכאילו אין כוח לשום דבר. לפעמים זה היום הכי טוב שיכול להיות. ועולה בחשבון, ובוודאי יש בו טוב, כמבואר בזוהר הקדוש, לית יום דלית ביתו וכולו. וכל יום מעיט לגדר מלבר, כל יום יש לו גדר מבחוץ, דלא יעול כל ברנש לאור טוב, שלא ייכנס כל בן אדם לטוב הזה, כגון זה דומה לחשוך הדקסיה לנהורה, כמו שהחושך מסתיר את האור, כמו שקליפה מסתירה פרי. היינו, כי בכל יום ויום יש בו חוכמה ושכל מיוחד דקדושה, שיכולים להכיר ולהשיג הבורא יתברך על ידו, שזה העיקר. גם בזה יכול להיות הרבה דמיונות. כל בן אדם לומד איזה ספר שכתוב שם איזה עניין בגדולת השם, אפילו יהודי שקורא תהילים, ואפילו יהודי שרק מתפלל, בתפילה לא כתוב גדולת השם, כתוב הרבה גדולת השם. הוא רק צריך להיזכר את הנוסח של התפילה, כתוב הרבה גדולת השם, אבל יכול להיות שהוא רק נזכר בזה, והוא מעביר את זה ככה. ודאי, אם יעשו משאל עם וישאלו אם האלוקים הוא גדול או אין סוף, אז הוא יצביע בעד. הוא גם יצביע בעד זה שהוא מאמין באלוקים. כן, הוא יהיה בסטטיסטיקה, הוא יופיע בין המאמינים. אבל חוץ מזה, שום דבר. אבל אם בן אדם באמת מתייגע על זה, כתוב כאן שהוא מכיר ומשיג את הבורא יתברך. על זה צריך יגיעה, וכשבן אדם מתייגע, נפתח לו עזרה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מסייע לו. וכל יום יש את הסיוע הזה. כל יום. וכל יום יש סיוע אחר. היום אפשר להכיר את גדולת השם דרך פתח, דרך שער כזה, ומחר אפשר להכיר את גדולת השם דרך פתח, דרך שער אחר. וכל יום נפתח פתח אחר, אבל הבן אדם צריך לבוא לעמוד ליד הדלת וללחוץ על הידית. אם הוא נשאר בבית, מה זה נותן לו שבהיכל המלך פתחו שער? זה לא נותן שום דבר. וכל אחד מישראל מוטל עליו להמשיך זה החוכמה והשכל בכל יום ויום כפי בחינתו. עכשיו כמובן שבדרך, אם ניקח את האנלוגיה הזאת של היכל המלך, להיכנס להיכל המלך, יש בדרך כל מיני שינגימלים כאלה, כל מיני שוטרים עם פרצופים מאוימים, שעומדים שם כדי שמי שמרגיש לא נוח שלא ייכנס. הוא צריך להיות נקי מבפנים כדי לא לפחד. להגיד לא עליי מגלגלים את העיניים. על זה צריך לחזור בתשובה קודם. וחוץ מזה, יהודי צריך להתקרב, הוא צריך לדעת שקראו לו. אם יבואו וישאלו אותו, מה אתה עושה כאן? אז אמר, המלך קרא לי. אף אחד לא יכול לעצור אותו אם המלך קרא לו. אם הוא לבד בא כי זה מעניין אותו, אז רגע, מי אומר שקיבלת רשות להיכנס? אבל אם המלך קרא לי, אז כל אחד מישראל מוטל עליו להמשיך זה החוכמה והשכל בכל יום ויום לפי, כפי בחינתו. וזה השכל, הוא עיקר אור השמש. זה שיש לנו האור שלנו שמגיע מהשמש, זה השתלשלות מאותו אור נפלא של אור השכל. כתוב כי שמש הוא מגן הוויה אלוקים. המגן משתלשל משם אלוקים, והשמש משתלשלת משם הוויה. השם הוויה זה עיקר המוחים, עיקר הפנימיות. כבר בפנים, רק מחמת שאור השכל הזה גדול מאוד. ואי אפשר להמשיכו כי אם על ידי צמצומים או מידות כנן. וודאי שהבן אדם צריך לעמוד כעני בפתח הוא לא יכול להתפרץ. אם יש את שומר הסף שלא נותן לו להיכנס, אז הוא צריך לעמוד ולחכות שהוא יפתח לו את את המות שיורד. הוא לא יכול, יש צמצומים ויש העלמות. והצמצומים והעלמות, יש ביניהם כל מיני. יש צמצומים שבאים לטובת האדם כדי שהוא לא יתפרק. ויש העלמות והסתרות ועיכובים שאנחנו בעצמנו יצרנו. את מי מעכבים בפתח של... מי שבא עם תיק, מעכבים אותו. כן? בוא נראה מה יש לך בתיק. מי שבא עם ידיים ריקות, לא מעכבים אותו. ככל שהתיק שאנחנו סוחבים הוא תיק יותר גדול, יש לנו יותר עיכובים. שזהו מה שחושך קדם לאור בסדר הבריאה. ואותו דבר בסדר שלנו להתקרב, אנחנו בדרך, אנחנו הרבה פעמים תופסים חושך בדרך. ומחמת פגם מעשה בני אדם, על ידי זה נמשך לסתרא אחרא יניקה חס ושלום משם. מבחינת הצמצום הנ"ל, ואז אם הבן אדם פוגם במעשיו, אז זה יכול להסתיר עליו. הסתרא אחרא כבר יונקת את האור בצורה כזאת שיש לה רשות להסתיר לגבי אותו בן אדם שחטא, שנתן לה את החיות, את ההתגברות, את החוצפה, כמו שאומרים. ואזי מתגבר חס ושלום חושך ממש, רוצה להחשיך אור היום לגמרי. זה לא רק עימום של האור כדי שנוכל לקבל אותו, אלא חושך שיכול להצטייר אצלנו בתודעה כאילו אין אור בעולם בכלל. זה יכול לבוא אלינו כאתאיזם, כאפיקורסות, כאני לא יודע מה. ומזה נמשכים כל הבלבולים והמניעות והעיכובים שבכל יום ויום. כל יום, כל פעם שבן אדם מתייאש, אז הוא... זה כאילו הוא נחשף לאיזה זרזיף קטן של אפיקורסות. הייאוש זה הצד הרגשי של האפיקורסות. האפיקורסות היא פילוסופית, היא הצד הפילוסופי. הייאוש זה הצד הרגשי של אותו דבר עצמו. אז כל יום שהוא מתבלבל והוא מתייאש, והוא אומר שאין מה כאילו, מה?
רציתי לשאול, אני מבינה שהאפיקורסות פילוסופית זה דם המחשבות, אבל מאיפה בא
הייאוש הרגשי? השאלה מתחלקת לשניים, מאיפה, איך זה מתאפשר ומאיפה זה בא? לבוא זה יכול לבוא ממקום טוב. שבמקום, האדם יש לו שאיפה מאוד חזקה, והוא רואה שלא הולך לו, אז הוא נסוג לאחור. הוא אומר, זה כבר לא ילך לי יותר. לא יכול להיות. כמה שנים השתתי ולא הצלחתי, אבל למה זה מתאפשר? זה מתאפשר הודות לנקודה של אפיקורסות. כי במקום שאלוקים נמצא, לא יכול להיות יוש. קודם לא הצלחת, כי הוא לא רצה לעזור לך, היום הוא יעזור לך, אז כן תצליח. אם זה לא תלוי באדם, אז אף פעם לא שייך להתייאש. ההבדל בין אדם שמתייאש לאדם, במילה יאוש יש את המילה איש. אם הוא תולה את הכל באיש, אז הוא מתייאש. אם הוא תולה את הכל בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מתייאש.
אז
מגיעים
לדרגה אחרת, אם יש אנשים כאלה או כאלה, אתה רואה שזה לא תלוי
בחינוך לפעמים. לא, אבל זה לא מודע. הבן אדם, עוד פעם, הבן אדם מצהיר על עצמו שהוא מאמין. הוא דתי. אבל מתחבץ לו מן אפיקורס קטן בראש. יש, כן, הוא לא מודע לזה, אבל יש אלוקים, אבל הוא לא רלוונטי בשבילו. הוא לא חלק מהחיים שלו, כאילו... הוא נשיא הכבוד של כל העסק, אבל הוא לא...
הוא לא רלוונטי לחיים שלו.
כן, הוא לא, בחיים שלו הוא איננו. וכל זה מרומז בזוהר שהוא אמר קודם. שזהו, מזה נמשכים כל הבלבולים, שזה מבחינת הגדר מלבר, זה הגדר מבחוץ, שיש על הטוב שבכל יום. שבכל יום ויום. כגון חשוך הדחסיה על נהורה, שזה גם הלשון של הזוהר, שזה בחינת קליפה קדמה לפרי. ועל כן צריכים להתגבר ולהשתדל בכל יום ויום לשבר הקליפה, שהם כלל כל המניות והבלבולים הנ"ל, ולדע או להאמין שדי כביום זה יכול להתקרב לשם יתברך ולמצוא הטוב שבזה היום די ככל אחד לפי בחינתו. מה פירוש לשבור את הקליפה? איך שוברים קליפה? צריכים לפצח אגוזים, שוברים את הקליפה, אבל איך שוברים קליפה רוחנית? ומה צריך לשבור אותה? הנקודה היא שאם הקליפה, שזה סמוכים במדרש למה שאני אומר, אם הקליפה מפתחת תזה שכל השדה נזרעה או ננטעה לצורך הקליפה, אז היא מתחילה להסתיר. אז הקליפה היא קליפה, היא מפריעה. כל זמן שהיא יודעת שהיא רק לצורך הפרי, אז זה בסדר גמור. אבל הקליפה מתחילה להיות קליפה טמאה מתי שהיא חושבת שכל העולם נברא בשבילה. ואם מודיעים לקליפה שזה לא כך, זה מה ששובר אותה. הבן אדם צריך לדעת שכל מה שיש לו וכל מה שהוא, כל מה שבא בחשבון, לא יודע איך להגיד את זה, זה כדי שבסיכומו של דבר, עם כל המכלול הזה, עם כל האיזון שבין כל הכיוונים שיש אצלו, הוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא ויגיד ברוך אתה השם. זה הפואנטה. והכל היתר זה רק כדי שזה יהיה בסוף. אם זה כך, אז הקליפה היא שבורה. אם זה לא כך, אז צריך לשבור את הקליפה. ולידע ולהאמין שדי כביום זה, יכול להתקרב להשם יתברך ולמצוא הטוב שבזה היום די ככל אחד לפי בחינתו. וזה כמו בספירת העומר, אם היום לא סופרים, אפשר להשלים ביום הבא. היום זה תיקון מיוחד שיש אותו רק היום. וזה יסוד כלל קבלת התורה, בבחינת היום הזה אשר אנוכי מצווך, או שתילו אשר אנוכי מצווך היום, וכן הרבה, שזהו בבחינת היום אם בקולו תשמעו. חפץ חיים. היה אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? ואתה כתוב שם, אתה זה עכשיו. מה השם רוצה ממני, יהודי צריך תמיד לשאול את עצמו מה השם רוצה ממני עכשיו, הרגע. מה שהיה, מה שיהיה זה עוד סיפור. מה השם רוצה ממני עכשיו? אם כל רגע אנחנו נשאל את עצמנו מה השם רוצה עכשיו, אז גם העבר והעתיד יהיו מתוקנים. כי תמיד אנחנו יכולים לתקן עכשיו. גם כשחוזרים בתשובה ומתקנים את העבר, אז עושים תשובה עכשיו כדי לתקן את העבר. הקדוש ברוך הוא שם את האדם לרגע מעל הזמן, אז הוא יכול לתקן את כל העבר. וגם כשמקבלים החלטה טובה על העתיד, אז מקבלים את ההחלטה הטובה עכשיו, לא אחר כך. ואת העכשיו אסור לפספס. שמי שרוצה לדבק עצמו בהשם יתברך, ולשמוע בקולו ולקבל עליו עול תורה ועבודת השם, צריך לדע בכל יום ויום, שהעיקר הוא היום הזה די כשהוא עומד בו, ולא לדחות מיום לחברו כלל. זה לא פשוט, זה קל עכשיו לשבת פה, כולם מחויכים ומפויסים, וזה בסדר גמור לדבר על זה, אבל בוא נתאר לעצמנו, כל אחד מכיר. איזה יום, לא יודע, יום, את היום הכי משוגע שיכול להיות. ולהחזיק בראש באיזשהו מקום, זה צריך לקבל... עכשיו, אי אפשר אז ליצור את הרעיון. זה צריך ליצור את הרעיון בתוכנו עכשיו. עמוק עמוק בלב. שמה שלא יהיה, תמיד, תמיד, כל יום נותן לנו הזדמנות למשהו ששום יום אחר וגם שום מצב אחר לא יכול לתת לנו. הבלבולים הכי גדולים הם נושאים בקרבם את ההזדמנויות הכי גדולות. ואם עולים עליהם, אז הם הופכים להיות מדרגה כדי לעלות בדרגה. דווקא המניות. אפשר להפוך את המניות לדרגות. וכל זה במה זה תלוי? ותלוי במחשבה הזאת, מה אפשר עכשיו? מה הייתי יכול, אם היה אחרת, זה הכל שטויות. אבל מה אפשר עכשיו? לוי יצחק בנדר, הזכרנו אותו קודם, היה אומר, דיבר גם יידיש מעניינת, הוא היה אומר, כמה זמן לוקח להרים את העיניים ולהסתכל על השמיים? כמה זמן זה לוקח? ביום הכי מבולבל שלך, אתה יכול, את זה, לפחות את זה אתה יכול לעשות. אז תרים את העיניים, תסתכל על השמיים. אל תסתכל רק כל הזמן על ה, כאילו על ה, על המפרט הטכני, כמו שאומרים.
איך זה נשמע ביידיש?
ביידיש שלו. ויפל גביר תופעים דרים. זה, היום אף אחד לא מדבר ככה. היום אומרים מילה אחרת, במקום להגיד כמה זמן זה לוקח, ויש לי גביר. הייתי שעברה מן העולם. כל פנים, זה, ואם בן אדם מתגבר ומרים את העיניים בכזה יום, יכול להיות שהוא יראה שמיים אחרים, שביום אחר הוא לא רואה אותם. וזה בחינת מצוות ספירת העומר. הרמז מן התורה לעבודה הזאת, העבודה הזאת לא נעשה דווקא באביב, העבודה הזאת היא תמיד, אבל הרמז מן התורה שיש עבודה כזאת זה מצוות ספירת העומר. שהוא הכנה לקבלת התורה, וספירת העומר זה הכנה לקבלת התורה, כך כתוב ברן, שבני ישראל ספרו, כי הם התגעגעו ליום שיקבלו את התורה, אז השם יתברך עשה מזה מצווה. כך כתוב. להורות שאי אפשר לקבל את התורה, כי אם כשיודעין שהעיקר הוא היום הזה שהאדם עומד בו. זה הכלי לקבל את התורה. יהיה היום. ולא לדחות מיום ליום. ומדוע לא לדחות מיום ליום? הוא אומר, כי כל ימי האדם מנויים וספורים, והלוואי שיפרח חובת כל יום ויום בזמנו. ועל ידי שסופרים שבע שבתות קודם קבלת התורה, על ידי זה יוצאים מתאומה לטהרה, על זה יש זוהר ארוך גם כן, שהוא לא מביא אותו פה, וצריך להבין את המשמעות. אני לא יודע איפה זה כתוב, אני פעם נכנסתי לזה בית מדרש, ושמעתי יהודי מלמד חומש, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את מה שהוא אמר, יש לי חשד שאני כן יודע מאיפה, אבל זה רק ניחוש, אז אני לא אגיד את זה. והוא אמר ככה, הוא אמר, מה העניין של תאומה, של מת שמתאמה באוהל. מילא, אם נוגעים בו, נוסעים אותו, מתעסקים עם מת, אבל מה, נכנסתי מתחת לאותו גג עם מת, למה אני, הוא אומר, בכלל, המראה של המוות, כשבן אדם לא מבין מה זה מוות, המראה של המוות יוצר אצלנו בנפש תחושה של חידלון. וזה מביא יאוש. אם כן, למה זה אנוכי? מה זה שווה? כמו שאומרים, עובדים ועובדים וצוברים ועושים ותראו מתחת לאיזה אבן מונחים כל גדולי העולם שכבשו חצי כדור הארץ וכל אלה, הם כולם מונחים מתחת לאבנים. אז מה? תיירים הולכים לראות את זה. מה יש? מה? לשם מה הכל? בשביל זה, אם הוא רואה את המוות, אפילו כשהוא לא נוגע, והוא רק נמצא באוהל אחד עם המת, אז התורה שולחת אותו שייכנס למים. להיכנס למים זה להיברא מחדש. כי העולם בתחילת הבריאה היה כולו מוצף מים, והאדם לפני שהוא נולד, כשהוא בבטן אמו, הוא כולו מוקף עם מים. ותיכנס, ככה אתה לא יכול לחיות. עם תודעה כזאת של חידלון ושל ייאוש, אי אפשר לחיות. תיכנס למים ותצא מחדש. תצא חדש, תסתכל על הכל אחרת. כי האמת היא שמעולם אף אחד עוד לא מת. אף אחד לא מת. גם אנחנו נחשבים מתים. לבני העולם העליון, נשמה עוזבת את העולם העליון. ויורדת לעולם שלנו, אז גם בוכים עליה. בוכים עליה ומאחלים לה שהיא תצליח. ובדיוק כמו שאנחנו מלווים נפטר, ככה מלווים אותנו כשאנחנו יורדים לפה. נו, אז אנחנו מתים. איך שהם מסתכלים, אנחנו מתים, ואיך שאנחנו מסתכלים, הם מתים, אבל אף אחד לא מת. זה פשוט צורות שונות של חיים מי שלא זוכר את שניהם ביחד לא יכול להבין ששניהם נקראים חיים, אבל אף אחד לא מת. ממילא, כל זמן שבן אדם תחת תפיסה של ייאוש, זה גם, זה, אז הוא תמה. המושג של השורש של המילה תומעה ושל המילה טמטום, שהמשמעות הפיזית של טמטום זה סתום. אטום.
אטום.
תומעה ואטום. זאת אומרת שהתודעה אטומה, שהיא לא פתוחה לגבי אפשרויות נוספות, זה תומעה. זה תומעה, אולי זה לא תומעה שמים מתארים אותה, אבל זה תומעה שהאמונה יכולה לתאר אותה. יש ברמב"ם בסוף הלכות מקוואות, כתוב שאם בן אדם, שהמקווה הוא רמז, יש מקווה רוחנית, שאם בן אדם תובל במי הדעת, אז הוא נהיה טהור. ואם הוא בהיעדר הדעת, אז חסר לו התבילה הזאת. אז הוא נשאר, והיעדר הדעת זה הייאוש. ככה אמרו חז"ל, ייאוש שלא מדעת. כן.
אופה. אז בעצם בחיים שלנו אפשר לעבור כל הזמן, כי פתאום יש דעת, בן אדם מרגיש יותר חיים, אבל ברגע אחר כך.
נכון.
אז כל הזמן צריך להיות בבחינה רוחנית.
קודם כל, זה סימן שאנחנו בחיים. תמונה על הקיר יכולה לחייך 1,000 שנים ותמיד להיות עם מצב רוח טוב ולהיות מוארת. כשאנחנו בחיים, אז זה סימן שאנחנו חיים. אם כואב לנו, סימן שאנחנו חיים. אבל יש לנו את היכולת כל פעם להתחבר מחדש. זה לא נפלט ולא רחוקה, היא רק כל פעם פותחים פתח אחר. את זוכרת את אליזה בארץ הפלאות? לא, זה חור בהשכלה, צריכה לקרוא את זה. יש לה פטריה, היא נושכת בצד ימין של הפטריה, היא נהיית ארוכה כמו עמוד חשמל. היא נושכת בצד שמאל של הפטריה, היא נהיית כזאת קטנה. עכשיו, בכל גובה שלה, היא תמיד מוצאת משהו, והיא כותבת על זה בספר. אנחנו גם אותו דבר, בכל גובה שלנו תמיד משאירים איזה שנב קטן שדרכו אנחנו יכולים להיכנס. ואם ניכנס, אז נפסיק עם להיות גדול וקטן. אנחנו, אבל תמיד נותנים לנו איזה שנת.
גם בערוב ימיו של אדם?
כן. זה מה שרבנו אמר, שזקן, אסור להיות זקן, אסור להיות חסיד זקן, אסור להיות צדיק זקן.
נפל כבר לזקן.
אז זה לא הכוונה שאסור לחיות הרבה שנים. אסור להיות זקן. זקנה זה מנטליות. על זה גם צריך לדבר, זה לא פשוט. יש בזה 3-4 היבטים.
לזקן אין פתח? אסור להיות זקן, אז זקן זה מישהו שאין לו פתח? זקן זה מישהו שאין לו פתח?
זקן זה מישהו אין לו?
פתח?
לא. זקן זה מי שחושב שאין לו פתח. מי שאין לו פתח לא קיים. מי שחושב לי כבר אין פתח, יש אחד שחושב עוד אין לי פתח. זה עוד לא נורא. אבל אחד, כי מחר אולי יהיה לו, זה גם לא נכון. יש אחד שחושב שלי כבר אין פתח. זה נורא והיום, זה לא נכון. על ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה וממשיכים האמת והקדושה על עצמו, שידע תמיד בכל יום ויום שהעיקר הוא היום הזה דייקה. פעם שמעתי מחבר לפני הרבה שנים, הוא אמר שהוא שמע, הוא לא אמר לי ממי הוא שמע, הוא שמע לא יודע, שמה העניין שאצל חסידים תמיד דיברו שצריך לחזור בתשובה. לפני ראש שנה ויום כיפור אז דיברו שצריך לחזור בתשובה, כולם מדברים על זה. לפני סוכות אמרו, דף תשובתו, צריך לחזור בתשובה. מתקרב סוכות, צריך לחזור בתשובה. לפני שמחת תורה, צריך לחזור בתשובה. הגיע חנוכה, צריך לחזור בתשובה. פורים, צריך לחזור בתשובה. תמיד דיברו שצריך לחזור בתשובה. מה העניין? מתי צריך לחזור בתשובה? אז הוא שמע שהוא אמר ככה, שכל חג מביא איתו את האור של החג. ואם לא נחזור בתשובה, האור של החג יעבור מעלינו ולא נוכל לקבל אותו. לחזור בתשובה זה כמו שאומרים, בחוץ מהירה שמש גדולה, אבל החלון שלך מלא לכלוך. אז לפני שהשמש זורחת, צריך לנקות את החלון. אז תמיד בכל יום ויום שהעיקר הוא היום הזה דייקה. מורנת לוקח את זה פה למקום, כאילו כל יום, כל יום הוא חג. יש לי חג יום יום. כל יום הוא חג. וכל יום העיר משהו שאף פעם מראשית הבריאה עד היום עוד לא העיר. אז צריך כל פעם לחזור בתשובה בשביל לקבל את האור של היום הזה. ועל כן צריכים לספור בפה מלא, כי הדיבור יש לו כוח להזכיר את האדם. אנחנו עוד לא יודעים את הכוח של הדיבור. בפרט כשבן אדם מקשיב לקול של עצמו, יש איזה כוח עצום. אפילו בעת שאינו נקי עדיין מזוהמתו בשלמות. זה לא רק, יש אחד שהוא ירא שמיים, אז הקול שלו מעורר. אבל אפילו אם אני עוד לא ירא שמיים, הקול של עצמי, את עצמי יכול לעורר. בתוך הקול שומעים גם את ה... כאילו את ה... שהנשמה צועקת, כאילו... עד מתי אתה מענה אותי ככה? זה גם נשמע בתוך הקול. אבל אחר קבלת התורה בשבועות, אזי אין צריכים עוד לספור הימים בפה מלא בכל יום בשאר ימות השנה, כי כבר המשכנו עלינו הקדושה על ידי מצוות ספירת העומר וקבלת התורה, עד שממילא צריכים לזכור זאת בכל יום ויום, שזה היום מנוי וספור, וצריכים לצאת בו חובת היום, וזה היום דייקה, שזה עיקר הקדושה כנזכר לאל. יש כמה זכירות שצריך לזכור כל יום, לזכור, יש נוסחאות שכתוב 6 זכירות, יש נוסחאות שכתוב 10 זכירות, אבל בכולם מופיע זכירת יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זה לזכור מה זה בעצם, מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה לידה. גלות וגאולה זה כמו עיבור ולידה. כך כתוב בכל מקום. אז לזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לזכור שהיום נולדתי. הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. מתי זה היום הזה נעשית לעם להשם אלוקיך? כל פעם שפותחים חומש דברים וקוראים, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, זה היום. זה באותו יום. כל יום נהיינו לעם להשם אלוקיך. אם קיבלנו תורה, אנחנו יכולים להתחדש תמיד. כל שנה, כשמתקרב הזמן של קבלת התורה בדרגה יותר גבוהה, כל שנה אנחנו מקבלים את התורה בדרגה יותר גבוהה, אז צריך עוד פעם לספור בפה כדי לקבל את התורה, ואחר כך זה ייקבע במוח. טוב, פה מתחיל עוד עניין, נשאיר את זה פה, כבר לא נספיק לעזוב באמצע, לא כדאי.